הכנה לצבא, אנחנו מתקדמים בעזרת השם. פעם שעברה דיברנו על המטרה הראשונה בשירות הצבאי. דיברנו על זה שאנחנו מתגייסים כדי לקיים מצווה מדאורייתא, להיות עבדי השם וישראל עמו, במה שאנחנו שותפים באחריות לביטחונה של מדינת ישראל. ראינו שיש כאן מלחמת מצווה וגם עניין של ירושת הארץ. דיברנו על ההשלכות בפועל של חיילות, של מקצועיות, וגם ברמה הפשוטה של הוראות שנכתבו בדם לגבי איכות האימונים וכל מיני היבטים שדיברנו כדי להבין את משמעות המצווה וההשלכות שלה. המטרה השנייה שאני רוצה להציב פה לקראת השירות הצבאי, המטרה השנייה היא לשמור על טהרת הלב ועל קיום מצוות בתנאים הקשים והמורכבים של הצבא. זה מטרה שעומדת בפני עצמה. אנחנו מתפללים כל יום, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו מאוד רוצים להיות עובדי השם בתנאים רגילים. אנחנו לא מחפשים ניסיונות בחיים שלנו. למרות שאנחנו יודעים שניסיונות בעבודת השם זה דבר שמגדיל אותנו מאוד כשאנחנו עומדים בניסיון. אנחנו ודאי לא מתגייסים לצבא כדי להיות, להוכיח משהו לעצמנו, למישהו, לגבי זה, כי אנחנו לא מחפשים ניסיונות. זה לא המטרה בגיוס לצה"ל. אני לא מתגייס לצה"ל כדי, אני אסביר, אני לא מתגייס לצה"ל כדי לעמוד בניסיונות. אני לא מתגייס לצה"ל כדי לשמור על טהרת הלב בתנאים קשים. זה לא המטרה. אני מתגייס לצה"ל כי זה עבודת השם. בסדר, אחרי שאתה כבר שם, זה מה שאני רוצה להסביר. אני מתגייס לצה"ל בגלל המטרה הראשונה, כי זה מצווה, כי זה עבודת השם. וזה הסיבה שאני מתגייס, לא רק בגלל שזו חובה פטריוטית, כללית, בגלל שזו מצווה קדושה, שאין פטור ממנה, ואין מצווה גדולה ממנה, ודיברנו על זה שיעור שלם. אחרי שאני מתגייס בגלל הסיבה הראשונה, שבגללה אני מתגייס לצבא, ועוזב את חיי האישיים, מוכן להרוג וחלילה להיהרג, בשביל דברים שהם הרבה יותר גדולים מהערך הפרטי שלי. אחרי שאני שם, אז אנחנו מציבים לעצמנו מטרה שנייה. אחר כך, היא לא הכי חשובה, היא מגיעה אחרי הראשונה. וכמו שאמרנו, אחרי שהתגייסנו, אז המטרה היא לשמור על טהרת הלב. ועל קיום מצוות בתנאים הקשים והמורכבים של הצבא. ואני רוצה קצת לדבר על זה, להרחיב בזה. כי צבא הוא לא מקום נורמלי. מה לעשות? אין בו שום דבר שקשור לחיים נורמליים. כמו שיש באזרחות, הצבא יוצר אצלנו מערכת של לחצים שאנחנו לא רגילים אליה, לא חווינו אותה מעולם, וכנראה שלא נחווה אותה שוב מהיום שבו נשתחרר. יש דברים שהם ייחודיים לצבא. ואלו דברים שמאוד מאוד מקשים על שמירת טהרת הלב, על קדושת החיים ועל קיום מצוות, תפילה ולימוד תורה. אני אעמוד על כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא שבצבא אין לך שליטה על הזמן שלך. בעוד שבחיים האזרחיים אתה קובע מה תעשה, מתי תעשה, יש לך סדר יום, אתה מחליט, הכל תלוי בך, וגם אם יש לך חובות, בסדר, יש חובות, אבל בסוף זה תלוי באיך שאתה מסדר את הזמן. אתה בוחר מה לעשות מתי. אבל מהיום שבו אתה מתגייס, וזה הדבר אולי הכי בולט, אין לך שליטה לא על הזמן שלך, ולא על מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך, עם הזמן בכלל. אתה נתון בידי המפקדים ממש כחומר ביד היוצר. אין כמעט שום החלטה מעשית שאתה מקבל. ממתי אני קם, מתי אני אוכל, מתי אני מתעטש, מתי אני שוכב, מתי אני עומד, מתי אני קורא, מתי אני נח, מתי אני ישן, מתי אני מברך, מתי אני מתפלל, מתי אני... כל פעולה שעד היום עשינו מתוך בחירה ומתוך חירות, אנחנו עומדים לאבד לחלוטין את השליטה על התחום הזה של זמן ומעשים, ועומדים לפעול כמו אוטומטים בגלל פקודות שאנחנו מקבלים. ברור שגם מזדהים עם חלק מהפקודות ורוצים אותם. אבל בסוף מבחינה מנטלית זה לא פשוט. זה קיצוני, כי זה בא בבום, בטירונות, בבום. אתה פתאום מאבד שליטה על הכל. וזהו. אתה כמעט שוכח מה זה להיות בן חורין. כשאדם נורמלי, נורמטיבי, מאבד את השליטה על הזמן, ועל החופש להחליט מה אני עושה ברגע נתון, הנטייה האנושית השכיחה היא שאתה נסחף. אתה מתחיל להיסחף, כי גם ככה אין לי שליטה, אז מה זה משנה? וכשאתה מתחיל להיסחף, אתה אומר, לאן שיקחו אותי? כי גם ככה אין לי שליטה על כלום. וכשאתה מתחיל להיסחף, אז אתה מתחיל לאט לאט לאבד את ההרגלים הטובים שקיבלת על עצמך. אם זה קביעת עתים לתורה, אם זה זמני תפילות, אם זה כל מיני דברים שהיו חשובים לך, אם זה שמירת הלשון, כל מיני דברים שמאוד הקפדת עליהם בישיבה, אתה פתאום מוצא את עצמך מדבר לא לעניין. ועושה דברים, אתה אומר, זה אני? כן, זה אתה. זה לא אתה לגמרי, אבל כשאתה נסחף, כשאתה מאבד שליטה על הזמן, והצבא יודע לעשות את זה חזק מאוד, אז אתה מאבד שליטה על הכל. ואז אתה כאילו לא מצליח כבר להתמודד עם, עם הדברים. וזה מאוד מאוד לא פשוט הדבר הזה. מה עושים אל מול הנקודה הראשונה? מי אמר קודם כל, אתה באמת רוצה שאני אענה לך? קודם כל, מי אמר שפלוני יחזור? לא אומר אתה. לא חבל לאבד את כל עולמנו בגלל מחשבה שבעתיד נחזור בתשובה? הלא אנחנו רוצים היום לחזור בתשובה. מישהו יודע מה יקרה מחר? אז לא יודע, אנחנו לא חושבים ככה אף פעם. אני צריך לעבוד את השם בכל רגע נתון. ואם יש לי ניסיונות, אני צריך למצוא את כל הכלים והכוחות שיעזרו לי לנצח, חס וחלילה. אני לא חושב בדיעבד, אני יודע מה יהיה מחר, אני צריך לעבוד את השם היום. ואם קשה לי, אני צריך למצוא את הכלים להתמודד עם הקשיים שלי. אני לא אומר, לא נורא, השנה אני אחטא, שנה הבאה אני אדתי. זה לא מחשבה הכי בריאה, כן? לכן אנחנו לא... חשיבה מאוד מאוד בדיעבדית. את מה שאתה אומר, אולי נגיד על דברים מאוד מסוימים, למשל. תפילה מעומק דליבה. אם אדם היה רגל בישיבה, ממש, ככה. ובצבא הוא אומר, תשמע, אין לי זמן. אין לי זמן. באמת אין לי זמן. והוא רואה שהתפילות בצבא הן הרבה יותר פשוטות, יותר מהירות. וגם אם הוא מתאמץ, אני יוצא לו מאוד מאוד מעט. אני מבין. זה אני מבין. כרגע עבודת השם שלך, זה להתפלל קצת יותר מהר ולהתאמן יותר. כי כרגע זה מה שאתה עושה. זה עבודת השם שלך עכשיו. כשיהיה לך יותר זמן, בסיטואציית חיים אחרת, אז משהו אחר. אותו דבר, לימוד תורה. אין לי זמן ללמוד, רציתי לסיים את השס בצבא. אתה מה אני אומר, נגיד. מה לעשות? זה לא הנקודה עכשיו. זה לא הנקודה עכשיו. זה כן. אבל לא חלילה על חטאים, לא חלילה על מציאות שבה אדם כבר חומרים חס וחלילה, מתיר את האסור. חשוב מאוד כדי להתמודד עם אובדן השליטה. להבין דבר מאוד בסיסי, שמי שיתפוס אותו, הוא ידע להתמודד עם הקושי הראשון. מבחינה מנטלית, מבחינת עבודת השם בצבא. הצבא בנוי מלכתחילה, במדיניות של לפרק את הבן אדם, על מנת לבנות אותו מחדש. הצבא מקבל חבר'ה, על החבר'ה מלוקקים, היה להם את כל האפשרויות בחדר, מי בכלל דיבר איתו בגיל 18? מי בכלל אמר לו מה לעשות? מי בכלל אמר לו, הוא מלך העולם בגיל 18? מי דיבר איתו בכלל? הצבא רוצה לקחת את היצור המפונק הזה ולהפוך אותו לחייל, חייל גיבור, חייל יהודי שיודע לקבל מרות. לכן הצבא עובד באופן גורף. הוא לא מתייחס לזה שאתם בין אישים ולמדתם קצת מחויבות ומסגרת ותחיית סיפוקים. הוא לא עושה הבחנה. הוא אומר, קיבלתי מחזור, אני צריך להעיף אותם, להכשיר את הדור הבא של הצבא. צבא, חייל, זה משהו אחר. לכן הצבא מפרק את כולם. איך הוא מפרק? על ידי שהוא לוקח את המשענת. המשענת שלך זה הזמן והבחירה. הוא לוקח לך את המשענת, הבסיס, אתה מתרסק כביכול, כשהמגמה היא לבנות כוחות חיים אחרים. כאלה שיכולים לבנות לוחם, חייל, שמקבל מרות, שעושה פקודה, הוא לא חושב כל דבר, הוא לא חושב שהוא מלך העולם, הוא לא חושב שהכל מתחיל ונגמר בו, הוא פועל בתוך קבוצה וכו' וכו'. ובגלל זה, כל אובדן השליטה והלחץ הזה של הזמנים והמשמעת, זה דבר זמני כידוע. כשעוברים את הטירונות, אז זה קצת משתחרר, יש התחלה של פתיחת דיסטנס, שבירת דיסטנס התחלה, קוראים למפקד בשם הפרטי, יש זמנים ארוכים יותר, אם עד עכשיו זה היה 2 דקות ל-3 דקות, עמדתם בשלושות נתתם מקשב, 2 דקות, דקה, 5 דקות, קחו שעה וחצי, תעשו טה-טה-טה-טה-טה, תגיעו לחדר האוכל. כבר מתחילים לתת יותר מרווחים, סוף האימון מתקדם, בכלל זה משתחרר, אין כמעט דיסטנס בכלל, כי זהו, זה סיים את תפקידו. מי שבא אל הטירונות והאימון מתקדם, מתוך ידיעה, מתוך מציאות מודעת, שזה צריך להיות ככה, כדי להפוך את הקבוצה הזאת של המפונקים לחיילים, אז ממילא הוא מאבד שליטה מתוך חירות, מתוך בחירה. הוא באמת מאבד שליטה, כי אין לו שליטה על הזמן, אבל זה מתוך מחשבה, זה מתוך רצון. ואז אתה כאילו אומר, בסדר, אני מבין את המשחק. אני מוכן לשחק אותו. כי זה חלק מהעניין. זה בסדר. וכשאתה בא לזה עם עוצמה, עם מודעות, מתוך הבנה שיש תפקיד לנטילת הזמן מחיי והבחירה, אז ממילא אני שולט. אני שולט. אני בוחר להישלט. אני בוחר לזרום. אבל אם אתה בא עם שליטה, גם כשאתה לא בשליטה, אז ממילא החירות נותרה בך. ואז תראה שיהיה לך יותר קל לקיים את כל ההרגלים הטובים שקיבלת על עצמך לפני השירות ובשירות, תפילה, קביעת עיתים וכל מיני דברים, שמירת הפה, שמירת העיניים, כל מיני דברים שקיבלת על עצמך, אתה תראה שיהיה לך כוח לעשות אותם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אז צריך לזכור את זה, כי יש נטייה לשכוח. יום-יומיים ראשונים יתחילו לטרטר אתכם, הקרקע תתחיל להשתמט מתחת לרגליים, תגידו, מה, 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 מה הולך פה? מה הולך פה? ישר תזכרו במה שאמרנו עכשיו. אני עומד לאבד שליטה מתוך בחירה, מתוך מודעות. לא שולטים בי. אני רוצה להתפרק כדי להיבנות, להפוך לחייל. ולכן אני מקבל את זה על עצמי. אבל אני שולט במצב. גם אם לא בפועל, אני מקבל את כל ההחלטות. אז זה נקודה ראשונה. שיוצרת את האתגרים המיוחדים במציאות הלא נורמלית ולא נורמטיבית של הצבא ביחס לעבודת השם, למטרה השנייה, לשמור על טהרת הלב, קיום מצוות, תפילה. נקודה שנייה, במשך רוב הזמן בצבא אתה עייף. זה ידוע, חיילים הם יצורים עייפים. אין מה לעשות, זה עבודה קשה. פעם עוד יותר לא הבינו את זה ולא נתנו שעות שינה בכוונה, כי אמרו, אתם לא תשנו וגם תהיו חיילים טובים. ככה חשבו פעם. עד שהרפואה הוכיחה שאי אפשר לא לישון וגם להיות חייל טוב. כי אתה לא קולט את החומר, אתה לא מוציא את עצמך. את המקסימום שלך. לכן הצבא הבין, לא יודע כמה היום, 6.5 שעות. שבע, גן העדן. כבר שלי היה 6, כבר שלי היה 6, כבר יעלו ל-7, עוד מעט יעלו ל-8 נראה לי. אז מבינים, אין דבר כזה. זה הפרת פקודה ממפקד שיגזול מהחייל את האפשרות לישון. זה 7 שעות שינה, אתם אומרים היום, זה מתקלי. זה בטירונות אימון מתקדם, בקו זה כבר סיפור אחר. לא, הם חייבים לעשות חישובים שם, להשלים לכם את זה בצהריים או פה, שם חייבים. אחר כך, במסלול מה שנקרא, בקו, בתעסוקה המבצעית, שם זה כבר סיפור אחר, זה פקודות אחרות, אבל גם יכול להיות כמה לילות כאלה כמעט לבנים, עם פה ושם שעה, שעתיים שינה, שבוע מלחמה, סדאות, כל מיני דברים שמטרטרים דווקא בלילה. אבל בסדר, שם זה קצת זה, אבל 7 חודשים ראשונים, 6 חודשים, זה סיפור אחר לגמרי, אין בעיה. אבל בכל מקרה, למרות זאת, בגלל שעובדים קשה, אז עייפים, עייפים. וחלק מהבעיה הרוחנית בצבא, שיוצרת קשיים בעבודת השם בצבא, זה בגלל שאתה עייף. ואז גם כשיש לך זמן ללמוד תורה, אין לך כוח ללמוד תורה. גם כשיש לך זמן להתפלל, אין לך כוח להתפלל. או אין לך כוח להתפלל כמו שצריך. כן? ואז אתה עייף, מה לעשות? זה מאוד מקשה. יודעים את זה גם מהישיבה, כמה זה מקשה. קל וחומר בצבא, תחשבו כמה זה מקשה. לכן בצבא חיילים מפתחים את היכולת לישון בכל מצב. זה ידוע. בעמידה, בישיבה, בהליכה. אנחנו היינו ישנים במסעות. ברוב שזה ארוך, אתה כבר היית ישן תוך כדי הליכה. ממש ככה, אתה מתעורר מדי פעם. אני ממש זוכר את זה. אתה יכול להיות באמצע תרגיל, אני זוכר, אתה יושב בתוך האכזרית, אז גולני היו עם אכזריות, לא היה היום את הפינוק. אכזרית, זה טוב שזה לא קיים היום, זה טנק T-55 סורי, שלל מהמלחמות, אז פעם, לפני בריאת העולם היה שלל, לקחו אותו, הורידו לו את הצריך, גם ככה כולו מעפן הטנק הזה, גם עשו אותו נגמה של גולני, זה לפני שהגיעו את הפינוק, בשנים האחרונות של ה... לא אמר. לא, נו, של גולני. איך קוראים לנגמשים של גולני? נמר? יכול להיות. נמר או... אולי נמר, אולי משהו אחר. שזה כבר מרכבה בלי צריח, זה סיפור אחר לגמרי. אז לנו היה טנקים סורים, זה היה הנגמשים שלנו בלי צריח. זה רעש... ממש אי אפשר להבין את הרעש שהכלי הזה עושה, והוא כאילו נוסע, כביכול הוא נוסע. באיזו מהירות מצחיקה, והיינו צריכים כאילו להסתער תוך כדי עם הדבר הזה, ולקפוץ מתוכו כל פעם, ולקפוץ אליו, וכל פעם כל מיני תרגילים, ונסיעה אל היד, ומקרטע, וממש, ואני יושב שם, הייתה לי איזו פינה שם בתוך הנגמש הזה, אני יושב עם אפוד מלא בנשק, בתחמושת, עם הנגב עליי, והכל... מסיבי, הכל שוקל, הכל ככה, אתה מנופח ככה עם כדורים, ואתה ישן, זה מה שמדהים. אתה ישן, ממש ישן. ישן, לא משנה, רעש, לא רעש, אתה ישן. דווקא ישנתי טוב, שם אתה תופס איזה פינה ככה, מעוך כולך ואתה נרדם. עד שאתה מגיע אל היעד ואז צועקים וזה... יעלום יעלום פעל, יורדים, קופצים, רצים, טה-טה-טה-טה, קצת צרורות ימין, צרורות שמאל, מסתערים, ושלום עלייך נפשי. בכל מקרה, אז זה הכישרון שמפתחים אותו, אבל האפשרות להחזיק בעמדה נפשית של שמחה, של חיוניות, של עבודת השם, של לשמור על הרגלים קדושים וטובים, היא מאוד מאוד נחלשת כשאתה עייף, כלומר, זה טבע האדם. אז זו נקודה שנייה שמאוד מקשה על... מימוש המטרה הזו בצבא. הנקודה השלישית היא הלחץ. תכף נגיד, הנקודה השלישית היא הלחץ, המתח, ההישגיות, שכל הזמן אתה נתון בתוכם. הכל בלחץ, לרוץ בלחץ, לאכול בלחץ, להתפלל בלחץ, כל דבר שאתה עושה זה בלחץ. כל דבר נמדד במספרים, בתוצאות, יש המון הישגיות, המון תחרות בין המחלקות. כל הזמן, רוצים תוצאות, הישגים, עכשיו. זה, אין תהליכים, אין, עכשיו. זה הפוך מעולם הישיבה. זה בנחת, גן עדן, ציפורים מצייצות, חבר'ה הולכים לאט, יש נחת, מדברים לאט, בצבא זה... הלחץ הזה, המתח, ההישגיות, התחרותיות, אם תחברו את זה עם העייפות ותוסיפו לזה את היעדר השליטה על הזמן, תקבלו איזושהי חבילה שמאוד מאוד מקשה על עבודת השם בצבא. היא מאוד מקשה על מימוש המטרה השנייה. בנוסף לזה, המבחן האנושי בצבא הוא לא תמיד פשוט. אם מתמזל מזלך, אז הרבה חבר'ה במחלקות שלידכם, חבר'ה טובים, מדהימים, בפרט תומכי לחימה, כל האורפיים, מאוד מאוד נוגע אליהם. אם מתמזל מזלם, הם עם חבר'ה חבל על הזמן, איכותיים, מלח הארץ וכו'. אבל אם לא מתמזל מזלך, בפרט זה נקודה לא פשוטה בכלל אצל האירופיים, אתה יכול ליפול ליד חבר'ה שסוציומטים, שקרנים, צועקים עליך על טעויות שהם עשו. ממש ג'יפה, שאתה פשוט סובל מהם, אבל הם מקללים ומה לא. אחד מתקשר אליי כל הזמן בוכה לי, לא משנה מי. כללים לידו, משגעים אותו, נפל. נפל לא טוב, מה לעשות? צריך להתכונן לזה, שחלקכם תעברו חוויות מאוד מאוד לא נעימות, בתחום הזה של בין אדם לחברו. אנחנו רגילים מהשכונה, מהיישובים, מבני עקיבא, וזה, כולם דבש, כולם חמודים. ישיבה תיכונית, פה בישיבה, בכלל, כולם זהב טהור, אבל לא פשוט. לפעמים זה מגיע מהכיוון של הסגל, אז ברוך השם רוב המפקדים טובים, אבל מערכת גדולה לא נקייה מטעויות, אתה לפעמים יכול ליפול. שהמק האישי שלך הוא נפל של ממש. זה יכול לקרות. אלעד! אוקיי. שאתה יכול ליפול על מה כשיורד עליך, סתם, ממרר את חייך, סתם, מקלל לידך, או סתם, אדם ברמה נמוכה, יכול לקרות. לא יודע. מתעקש על שטויות, מקדר אותך סתם, זה יכול לקרות, צריך להתכונן לזה, להערך לזה. אז נכון שבצבא יש בסך הכל נבחרת יפה, יש מפקדים מעולים, אבל כל מערכת גדולה לא נקייה מטעויות, לפעמים יכול ליפול. וחלילה יש מצב שאדם שאין לו גבורה, שהוא לא גיבור, אז כשהוא עומד מול מק הזה, המק הזה יכול להוריד לו את כל המוטיבציה, את כל הרצון לשרת בצהל. האדם, אנחנו לא תמיד יודעים לעשות הפרדה בין הפלוני שמשרת לידי, שאולי אפילו המק שלי, בינו לבין המהות שלי כחייל פה, שאני לוחם, אני מקיים מצווה, או אני בתפקידים עורפיים משמעותיים, ואני עושה דבר שהוא הרבה יותר גדול מהחסרונות שיש בעומד מולי. אז אני יודע לסנן בין העיקר לתפל, לא לתת לאירועים האלה להחליש, להפיל את המוטיבציה חס וחלילה, לדעת לסנן רעשים. אז אנחנו נדרשים בקיצור, כמו שהחבילה שנוצרת פה, הגבורה נדרשת, הגבורה בעבודת השם, נדרשת בצבא כל רגע נתון. מפקד יצבן אותך, אתה ישר רוצה ללכת לספר לחבר'ה, ולהגיד לשון הרע למפקד, אבל אסור להגיד לשון הרע, זה איסור תורה. כמה אנשים נופלים בלשון הרע בצבא, עם כל החומרה של העניין, בישיבה הם מאוד הקפידו, כי בצבא זה יותר קשה. זה יותר עסיסי לדבר על המפקד באוהל, זה נותן לך קצת כוח שאתה צוחק עליו ככה עם החבר'ה, אבל זה לשון הרע, אסור. הלוואי לזה, הלוואי לתועלת, לתועלת לדבר איתו על זה. לא יודע מה אתה לדבר עם החבר'ה, דווקא הפוך אולי מהתועלת. סיימתם מסע, שבורים, רצוצים, נכנסת כבר לאוהל, קור כלבים בחוץ, יש לך פצעים ברגליים, שפשפות באיברים שאתה לא יודעת על קיומם. אתה נכנס לסקש, כבר אתה כולך מקופל ככה מהקור, אתה אומר, יש לי שעתיים שנה, יש לי שעתיים שנה, אתה אומר, השם ירחם עליי. אתה מתחיל, העיניים שלך מתחילות לעצם ככה, כולך כואב, פתאום אתה אומר, שכחתי ערבית. שכחתי ערבית. אתה אומר עכשיו, תראו בי בבקשה, שיפול פה איזה טיל ויסיים את חיי, כי אני לא מתכוון לקום עכשיו, להתפעל ערבית. אז לא יודע, אנשים מפתחים כל מיני. מתפלל תוך כדי שינה, נחבר קריאת שמע על המיטה, נעשה איזה חיבור. בסוף הוא נרדם תוך כדי, נגיד, אנוס, נרדמתי תוך כדי. לא פשוט בכלל, זה בכלל בכלל לא פשוט. החבר'ה יושבים, אתה כבר בתעסוקה מבצעית, אתה נמצא עם חבר'ה אחרים, רואים איזה סרט, סרט לא הכי טוב. נשב, לא נשב. אולי יש קצת זמן ללמוד עכשיו, לא, אבל החבר'ה רואים סרט, למה שאני אלמד משהו? עזוב שלא למדת כבר חודשיים. לא. כל מיני דברים שאתה בלי לשים לב מתקלקל, ובלי לשים לב מאבד את ההרגלים הטובים שלך. אני זוכר שהיינו פעם בצומת גולני, אחרי מסע קומטה, וההורים כבר הגיעו ככה, טקס קבלת קומטה, ואמרו לנו להחליף בגדים מהר, כי היינו רטובים מהמסע וזה, אז להחליף מדים, וללכת לרחבת המסדרים כדי להתכונן לטקס, קבלת קומטה. או, סיכת לוחם, לא זוכר מה זה היה. אז אמרו, אז אנחנו היינו בצומת גולני שם, באתר של גולני הידוע, וההורים כבר היו מסביבנו והכל, וראינו, 90% מהבן אישים בלי לחשוב פעמיים, התפשטו מול ההורים, החליפו בגדים, כי כן, זמן וצריך להחליף בגדים מהר והכל וזה. שכחו בכלל צניעות, שכחו מה פה, מה שם, הורים מסתכלים, ילדים קטנים מסביב, פשוט הורידו את הבגדים, אמרו נעשה את זה מהר. אבל אני עמדתי מהצד, אמרתי, השם ירחם עלינו. מה זה זה? איפה איבדנו לגמרי את הצניעות? היו כמה צדיקים שהלכו לשירותים להחליט בגדים, אבל הרוב לא. אמרתי, מי היה עושה דבר כזה באזרחות? מי היה עושה את זה? מי היה מעז בכלל? כשיש מלא אנשים מסביב להוריד את כל הבגדים, מה אתה נורמלי? יש ילדים, בנים, בנות מסביב? לא הכל הכל, מכנס חולצה. מכנס חולצה, אתה יודע, יש אנשים מסביב, גברים, נשים, אמהות. הורים, ילדים, בנות של, לא יודע, אתה יודע, אתה פתאום בחלגה שלמה בין אישים מורידים בגדים? אתה יודע, זה לא הכי עובר. אנשים מאבדים את ה... בין אישים. אני לא יודע מה הם חשבו. אבל אתה לפעמים מאבד הרגלים. אני פעם הייתי בישיבה, הייתי בישיבה, אני זוכר שיעור ב', היה חבר'ה שיעור ד', שיעור ד', עברו את הצבא, הם כבר רציני, יש להם ניסיון, הם ותיקים, יש להם... ואז בקרני שמרון, אז היה חלל משותף במקלחת, והיה כמה מקלחות. זאת אומרת, היה מצב שאתה יכול להיות בחלל המשותף במקלחת, ובעצם אתה רוצה להיכנס לאחת משתי המקלחות. אז אני כבר נכנס עם הגבת, בכל זאת, קצת צניעות, משהו, נכנסתי עם הגבת לזה. נכנס מישהו משיעור ד', ככה, כביום מבלדו, ככה, עוד שנייה רוקד שמה, והראה לי, ביטון, תירגע, יאללה, תפסיק, מה יש לך, אתה כולך עם המגבת לחוץ, בוא, עזוב אותך. ככה הם קוראים לי, אז אמרתי לו, תגיד לי, מה נסגר איתך אתה? ואני, מה, יאללה, תפסיק, עזוב את הצעיר, תגיע לצבא, יעבור לך. ואמרתי לו, מי אמר שמה שאתה מרגיש זה מה שנכון? אולי מה שאני מרגיש זה מה שנכון? בעיה שלא עזבה אותי מאז, אבל אמרתי לו, מי אמר שזה מה שנכון? אולי אתה איבדת את הצניעות ואצלי זה תקין. אמר לי, תשמע, באמת לא חשבתי על זה. אמרתי לו, אז תחשוב, תחשוב. אתה כאילו בא פה, ומה אתה חושב פה, הסתובב פה ערומים, מה, אז מה אם אנחנו גברים? גם המקווה, זה בכל זאת, לשמור על איזה משהו. קיצור. אז באמת, אין ספק שהצבא מצד אחד, זה הזדמנות להוציא מן הכוח אל הפועל את הגבורה האישית בעבודת השם. מצד שני, יש קשיים אובייקטיביים שבאמת מקשים עלינו לשמור על עבודת השם, לשמור על טהרת הלב, על קדושת העיניים, קדושת הפה, תפילה ותורה בתנאים המורכבים וברקע הנקודות שציינו. אז באמת חז"ל אומרים, חז"ל אומרים, כשיש בעיות, יש פתרון. איך אומרים חז"ל? בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. ככל שאדם קשור יותר לתורה, כך יגדלו סיכוייו לנצח. וזה אני רואה אחד לאחד. כל בחור שמדבר איתי מהצבא מתחיל להגיד לי, יש לו בעיות, או רוחניות, או מוטיבציה, אני קודם כל שואל אותו אם הוא קובע עיתים לתורה. בדרך כלל הוא עונה לי שלא. וזה ממש אחד לאחד, אין מה לעשות. אנחנו גברים, אנחנו לא בנות. אנחנו גברים. הנטייה הטבעית שלנו זה להיות עיר פרא אדם יולד. כלומר, להשתולל עם כוחות החיים ולחתול, להיות בחוסר איזון. גבר שלא לומד תורה, הוא באופן טבעי מתחיל לאבד את האיזון בין הגוף לנשמה. כשהוא מתחיל לאבד את האיזון, מה שקופץ ראשון משתלט על, על התמונה, על המרחב. שזה הגוף והרצונות המיידיים שלו. ואז כל מה שהחלטת וקיבלת על עצמך, בשם הנשמה, בשם השאיפות הרוחניות וכו' וכו', הולך ומתמסמס אל מול ההוויה הצבאית. ואז האדם שמאוד רצה לקבוע עיתים ולהתפלל, וגם במציאות המורכבת, מוצא את עצמו, לא עושה את זה. הכל מתחיל, חלק גדול מאוד, מקביעת עיתים לתורה בצבא. צריך להבין את את הנחיצות של העניין. אין מציאות שבה גבר שומר על טהרת הלב במציאות מורכבת, כשהוא לא קובע עיתים לתורה. אין מציאות כזאת. אלא אם כן זה אדם מאוד קדוש, שהעולם הרוחני שלו ניזון מהעולם המעשי. לא יודע, הוא איזה יהודה המכבי כזה, אני יודע, איזה יונתן החשמונאי, הוא איזה... לא יודע מה, אולי יש כמה כאלה יחידים. אבל ההמון, רוב האנשים, אם הם מפסיקים לקבוע עיתים לתורה, גם האיזונים הרוחניים מבפנים מתחילים להשתנות, ואז האדם מפסיד בטווח הארוך אל מול הקשיים האובייקטיביים שיש בצבא. לכן אני אומר לכם חד משמעית, קביעת עיתים לתורה בצבא זה קריטי ברמות שאתם לא מבינים בכלל. זה קריטי. איך קובעים, מה לומדים, בסדר, תלוי באדם. עדיף שתקבל על עצמך ללמוד דברים פשוטים, ולא לקפוץ מעל ובסוף לא לעשות שום דבר. אתה תיקח איתך דברים, קביעויות יומיות, בדברים הכי פשוטים שאתה הכי אוהב. אז באמת, תנמי. אז יפה, שאלה טובה. אליעד. אז בתירונות ובאימון מתקדם זה שאלה טובה. בתירונות ובאימון מתקדם, שאין כמעט זמן פנוי, אוקיי? כי יש לך לוז כל היום, יש לך איזה שעה תש. אבל באותה שעה אתה גם מתקלח, גם עושה איזה שיחה או שתיים, אתה מתארגן, אתה אוכל איזה משהו בקטנה ככה שיש לך בתיק, איזה שיחה קטנה עם מישהו. כמעט ולא. זה זמן מאוד מדוד, הזמן של התפילות. לא, אתה חייב להגיע לארוחת בוקר. עכשיו, אז מה שקורה, מה זה, הישיבה? חייב להגיע לחדר האוכל, מה זה? חייב להגיע לחדר האוכל. בקיצור, אני אומר, אז בטירונות אימון מתקדם, אז זה יכול להיות שאתה תלמד אפילו דקה ביום, שתי דקות ביום. לפעמים זה יכול להיות ממש שני פרקי תהילים. דברים מאוד קצרים. לפעמים זה יכול להיות ממש לשמוע איזה משהו קצר, יש את כל הקצרים האלה ביוטיוב, תבחר איזה משהו שאתה רץ עליו, אפילו 2-3 דקות ביום, ברכה, קודש קודשים. קודש קודשים, קח את מה שאתה הכי אוהב. סדרות שם, מי... אה? ללכת, מעולה, מעולה. כשקשה, הרבה פעמים מה שקורה, זה שגם כשיש לך קצת זמן ללמוד, אתה אומר, אני אפתח עכשיו ספר ויקרא, אתה יודע איך אני מרגיש עכשיו? אני כולי מת. אני מת. אני שחוט. שיגו אותי. נראה לך שאני אפתח ספר ויקרא מילים? אני אומר לך, זאת התחושה הרבה פעמים. אתה אומר את זה כאילו זה בדמיונות. אני אקרא מילים עכשיו? זה לא משנה מה התוכן של המילים. אין לו משהו נגד התורה. פשוט, הוא כל כך לא שם. הוא כל כך לא שם. בחלק מהימים. לכן אני אומר, עזוב. שים אוזניות, שתי דקות, תשמע, גם קודש קודשים. יש יותר זמן, יש יותר פניות, עד רבה, אפשר יותר. שבת קודש, אין מצב שאתה לא לומד שעה, שעתיים. בשבת אין שום דרישות לצבא מכן. שבת בצבא זה כמו שבת בישיבה. אין שום, אסור, הצבא שובת, אסור לעשות שום דבר. אני מדבר על טירונות ואימון מתקדם. חצי שנה ראשונה, לא מדבר אחר כך. אתה תעסוקה מבצעית, אין לך שבת בכלל. זה משהו אחר, אתה בתעסוקה.
למה לרוב
משאירים? לפעמים משאירים בשביל הרצף, אימונים ביום ראשון, אימונים בשישי או בחמישי, וכל מיני עניינים כאלה שיקולים, אבל אין הרבה שבתות בצבא, בתקופת ההכשרה. הרבה שבתות אתה בבית. בכל מקרה, שבת. שבת אין מצב. שבת... אין מצב, ואתם תתפלאו ותראו לידכם, חברים, שמה הם עושים בשבת? שוכבים במיטה וקוראים עיתונים. יש לו זמן, והוא לא ייכנס לבית הכנסת ולו לדקה. אתם תראו כאלה, זה עצוב, אבל זה תחילת הנפילה בדרך כלל. שיש לו זמן והוא לא לומד. הוא ישן טוב בלילה, ולמרות זאת הוא לא קובע איתי. זה הנקודה שבה אתם מוכרחים לנצח. גם אם במהלך השבוע, בסדר, יום אחד לא למדתם, לא נורא. תלמדו קצת מה. יומיים לא למדתם, באמת הייתם, לא נורא. תלמדו ביום השלישי. כלומר, שבמהלך השבוע יהיה כמה ימים שהיית בפנים. נתת נגיעות. שבת, אין מצב שלא. מי שעברה שבת והוא לא למד כלום וגייס כוחות נפש, כדי לעסוק בתורה בדברים שהם קצת יותר משמעותיים, ידע ויספור את הימים עד לנפילה הקרובה. פשוט שיספור אותם. ושלא יתפלא אחרי חודשיים שלא לומד כלום. אין מה לעשות, אנחנו גברים. זה החוקיות שלנו. אם אנחנו קשורים לתורה, אנחנו קשורים לקודש. לא קשורים לתורה, מאוד קשה להיות קשורים לקודש. צריך להפנים את הנקודה הזאת. מה לומדים שוב? מה שאתה רוצה. רק תשב, תלמד. וביום חול אפשר גם לשמוע. היום זה יותר פשוט. אז למרות כל הדברים האלה שאנחנו אומרים פה, ברור שחשוב שלא לטעות, כלומר, כי בעבר אנחנו דיברנו על זה, שאנחנו לא באים לצבא מתוך איזה מחשבה של רק לא ליפול, ואם ניפול ושלא נשחק, לא. באים לצבא מתוך תודעה של אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שאם זה מצווה מדאורייתא, אז יש גם כוחות לעמוד בניסיון, ואנחנו באים מתוך מחשבות של גדלות, ולא מתוך מחשבות של רק לא ליפול, כן? מצד שני, אנחנו כן מודעים לקשיים האובייקטיביים, ובאים עם פתרון ביחס אליהם עד כמה שניתן, כדי לעשות את זה בגדלות. בכלל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא לא ציווה עלינו בהר סיני להיות אוסף של ישיבניקים שלומדים תורה כל החיים. כי אם להיות אומה שחיה באופן של עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, הקדושה בסוף אבוי לה אם תישאר רק בבית המדרש. הקדושה חייבת להיכנס בסוף לצבא, בשביל זה בורא עולם הכין בנו כוחות נפש, הכין בנו גבורה, הכין בנו עוצמות, כדי שהקדושה תיכנס לצבא, לכלכלה, לחיי התרבות של מדינת ישראל, למערכות השונות. רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם כרבי ישמעאל, ועלתה בידם, אומרת הגמרא בברכות. רוב האדם בנויים לשילוב שבין הקודש והחול, אחדות הקודש והחול. אנחנו לא באים לצבא ומנסים לעשות איזה משהו, וזה חשוב, שכאילו אין בהלכותנו לעשות. לחבר איזשהו חיבור בין עולם הקודש של הישיבה לעולם החול של הצבא, ולעשות איזושהי יצירה חדשה שלא נוצרה מעולם. לא. אנחנו שמתגייסים לצבא הולכים לעשות את הפעולה הטבעית ביותר, והמתבקשת ביותר. זה לא איזה משהו פרס נובל. אתה עכשיו רוצה לחיות את הקדושה בעולם המעשה, זהו. השם בראש ברא אותך כיהודי עם יכולת לשלב בין הדברים. אתה לא מה לעשות עכשיו, אתה לא יאומן. לא צריך להרגיש פה שזה איזה משימה בלתי אפשרית עכשיו. שלא נטעה. זה מה שהרמב״ם במורה נבוכים אומר על האבות הקדושים. רמב״ם ידוע ובסיסי. שהאבות הקדושים עסקו רבות מאוד בעניינים חומריים, ברעיית צאן, בעבודת אדמה, הגדילו את הרכוש שלהם, את הקניינים, והתורה מתארת את זה בהרחבה בלי להתבלבל. עד כמה הם כבדים בכסף, במקנה, וכו', ויזרע יצחק בשנה ההיא, וימצא 100 שערים, פי, איזה עוצמה, איזה שפע כלכלי, איזה טייקונים, היו האבות הקדושים. אומר הרמב״ם, מה כל ההדגשה הזאת? מסביר הרמב״ם, משום שהאבות הקדושים ידעו שכל מה שהם עושים זה סימן לבנים, וכל מה שיקרה בחייהם האישיים יקרה בחיי הבנים. ולכן האבות עסקו הרבה בענייני החומר. למה? כדי לצקת באומה הישראלית תכונה כזאת של יכולת לחיות את עולם החומר מתוך רוממות מחשבתית, מתוך קדושה, מתוך מוסר טהור, מתוך טהרת הלב. ובאמת זה מה שהאבות הקדושים עשו. הם נטעו בנו את התכונה הזאת, הכישרון המעשי הזה, לחיות את הקדושה מתוך גבורה גדולה בתוך עולם המעשה. לשמור על טהרת הלב גם בתנאים קשים. כשאנחנו מתגייסים, אנחנו לא אומרים, יאללה, רק שלא נתקלקל. לא, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. ואם הם הצליחו, גם אנחנו נצליח. כי הכוחות שהיו בהם, יש אותם גם בנו. אנחנו בדור הגאולה, אנחנו נשמות ענקיות. ולכן באמת, אנחנו באים לזה מתוך מחשבה של גדלות. נכון שיש מורכבות. נכון שיש כמה נקודות שיוצרות קושי במימוש המטרה הזו, המטרה השנייה. אבל יש לנו גם את הכלים, יש בנו את הכוחות, יש בנו את הגבורה מהצד הנשמתי שלנו. לכן ודאי שנצליח בעזרת השם, לשמור על טהרת הלב. ובלבד שנזכור מה מקור הגבורה בעם ישראל. בעם ישראל הגבורה ניזונה לא מההתלהבות, לא מהפטריוטיות, לא מסיכת הלוחם, ולא מזה שקיבלתי חניך מצטיין. בעם ישראל הגבורה והמוטיבציה ניזונה מעולם הקודש, מעולם הטהרה. למדנו את זה מהמכבים. שעולם הקודש ועולם הטהרה יצר אצלם איכויות של גבורה ויצירתיות מלחמתית שהביס את הצבאות הכי מתוחכמים וחזקים שהיו בעולם, צבאות יוון. מניין זה נבע לקבוצה של חקלאים, של עיקרים? זה נבע מעולם הקודש. עולם הקודש בעם ישראל יודע לייצר גבורה, צבאיות, מלחמתיות, יצירתיות, עוצמות מעשיות. כאלה אנחנו בנויים מלכתחילה אל החיבור הזה בין קודש לחול, בין הקדושה, בין הישיבה לבין עולם המעשה. זה המבנה הבסיסי. להיות בישיבה זה לא טבעי. להיות בישיבה זה לא נורמלי, תכלס, אם כבר. כי זה לא בשביל זה נבראנו, אנחנו פה באופן זמני, כדי להגדיל ו... לתפוס ולפתח את כל הכוחות הנשמתיים שלנו. אבל בסוף כל זה בשביל שנלך לעולם המעשה ונחיה את זה בפועל. בשביל זה נברנו, זה הכישרון האמיתי שלנו. הכישרון האמיתי שלנו זה לא להיות בישיבה. בישיבה לפעמים אנחנו מאוד מתאמצים כדי ללמוד כל היום, כי בסוף אנחנו רוצים גם כן לצאת ולממש את זה בעולם המעשה. זה הנטייה האמיתית שלנו. אז מי שיקבע איתים לתורה בצבא, וילחם על זה כמו אריה, ולא יוותר, הוא זה שגם יקבע איתים לתפילה, הוא זה שישמור על פיו, הוא זה שישמור על מוטיבציה לאורך זמן. כי בעם ישראל, הגבורה, המוטיבציה, היכולת לנצח בשטח, את כל הקשיים, נשענת ויונקת מעולם הקודש. עולם הקודש אצל היהודי חי ובוער, כשהוא קשור לתורה. ומאוד מאוד חשוב, לא רק זה, אלא להגיע לביקורים בישיבה. זה צלע משלימה למה שאמרתי. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. יש חבר'ה, אתה לא רואה אותם מהיום הראשון של הגיוס עד היום שהם חוזרים בשיעור ד'. אתה אומר, חבל, יש לך פה ישיבה, עולם של תורה. בוא, תדבר, תיכנס, תתבשם, בוא, האיזונים קצת ככה, יזוז משהו בפנים, ייתן לך כוח לעוד כמה שבועות, עוד כמה חודשים. צריך לבוא לישיבה לבקר. זה לא קל לבוא לישיבה לבקר. יש חבר'ה שזה טבעי להם, אני יודע. אם ישר יש להם זמן, הם באים. ויש כאלה, וזה הרוב, מאוד קשה להגיע. למה? כי הפער מדי צורם לך. אז ישיבה זה כאילו גן עדן. אחרי כמה זמן בצבא אתה מפנים עד כמה היית פה בגן עדן, ואז לחזור לישיבה זה כאילו איזה עולם אחר, כאילו שהוא לא חלק מהעולם שלך עכשיו. ככה לפעמים מרגישים. אתה בא לישיבה, אתה מקבל הלם. כשאתה בא מהצבא לישיבה, אתה מקבל הלם. הלם, ממש הלם. כי זה כל כך שונה מכל מה שקורה איתך כרגע בחיים. כל כך שונה. אבל צריך להתגבר על המחסום הזה. הוא קיים, אני זוכר אותו על עצמי. צריך להתגבר על המחסום הזה ולהגיע לישיבה. ועוד משהו בעניין. כשאתה בא לישיבה, אתה לא בא לתת צ'פחות לחבר'ה, מה העניינים, מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה, בסדר, מה, אל תשאלה פה, עכשיו, כל הסיפורי גבורה, כל הסיפורים, כל המעשיות, איך הולך, מה אתה עושה, מה אני עושה, מה אתה עושה, מה המצב, שרפת חצי יום, חזרת הביתה. לא חבל. אין בעיה, 10-20 דקות, תגיד מה קורה. בסדר. תתכנן את ההגעה לישיבה, אתה יודע שיש עכשיו חצי יום שאתה מגיע לישיבה, תכנן אותו! תתקשר לכל מי שאתה רוצה לדבר איתו. שיחת עומק, יש לך שאלות, דברים יושבים לך על הלב, לא קל לך. עם מי אתה רוצה לדבר? תחשוב מראש, תכין את ה... זה מפגש כל כך איכותי, שאתה עושה אותו פעם ב. תתכנן אותו, תהיה חכם. תהיה חכם. יש רבנים שאתה רוצה לדבר איתם, תתאם איתם שהם יכולים. אתה רוצה חברותה? עם חבר'ה שאהבת ללמוד איתם ככה, להיזכר בטעם הזה, תתאם איתם חברותה. תגיע, תעשה לעצמך יום עיון, חצי יום עיון, תתאם אותו. כמעט אף אחד לא עושה את זה. אנשים לא חושבים על זה. אבל אני אומר, תחשוב, אז תחשוב על זה. אז תחשוב על זה. אל תבוא רק בעניינים מה קורה. תגיע לעניינים עצמם, שבשבילם חזרת. לא רק באת להיזכר מי קיים פה. באת לפה כדי להתאזן, כדי לקבל כוח, לקבל אנרגיות, לקבל תעצומות. שזה באת, לא רק לראות שהחבר'ה עדיין פה, אוקיי? לכן, זה מאוד חשוב. זה עצה שאני אומר לכם, זה עצה זהב. תתכננו את הביקורים מראש. תשגעו את כל מי שאתם רוצים לפגוש מראש. תתאמו איתם, תוודאו שהם יכולים. הרבה פעמים בחורים באים מהצבא. הוא פוגש לי שאני יוצא מהשיעור בדרך הביתה. אין לי זמן. אני 5 דקות מדבר איתו, שואל, קצת מתעניין, לראות מה קורה, מה פה, 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 וזהו, אני חייב לעוף. מחכים לי. ואז זהו. אז הוא בא, עובר מאחד לשני, מה קורה, מה העניינים, כל טוב, מה אתה עושה, ככה, חוזר הביתה. כאילו עומת שבא. חבל. אז קחו את זה כעצה. מה שאמרתי. לתכנן מראש את היום הזה שאתה מגיע, תתקשר לאנשים, תתאם איתם זמנים. תחליט מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה פה התייעצות דחופה עם הרב גבריאלי, תתאם איתו, אל תבנה על זה שהוא יהיה זמין אליך כשישר שתבוא. אתה רוצה ללמוד משהו עם רב מסוים, כי אהבת ללמוד איתו בעבר, אז תתאם איתו לאותו יום, כדי שזה יקרה. אתה רוצה להתייעץ עם מישהו בוגר בשיעורי, כי אתה מאוד אוהב אותו, והיית מחובר אליו, ולא יודע מה, אז תתאם איתו. שיהיה כמו שצריך. תבוא, תשב איתו כמו שצריך. תקבל מהדבר הזה, חברותה, תתאם איתה. זה מאוד חשוב, להיות מסודרים בביקורים שלכם בישיבה. וזה ישלים את הפעולה שבעזרת השם תפעלו גם בצבא, ביחס לקביעת עתים, לשבתות, וכל הדברים שבעזרת השם ייצרו את הגבורה הזאת, ייצרו את האנרגיה הפנימית, כדי באמת להצליח לממש את המטרה השנייה, לשמור על טהרת הלב, בעזרת השם שנזכה.
זה הגבורה.